ברבל. העם היהודי מתאבל היום על חורבן שני בתי המקדש ומציין 1955 שנים לחורבן הבית השני באמירת קינות ובקריאת מגילת איכה. בבתי הכנסת ובבתי המדרשות מתאספים מאז שעות הבוקר לאמירת הקינות. גם בשעה זו בחום הכבד פוקדים המונים את רחבת הכותל המערבי לאמירת הקינות. המשטרה ערוכה בכוחות מתוגברים בכל שטח העיר העתיקה ובדגש לרחבת הכותל. כתבנו לענייני משטרה בנצי לזרוביץ' מוסר כי ההגעה לכותל מתאפשרת באמצעות התחבורה הציבורית בלבד המתוגברת במהלך כל יום הצום. כאן בכל חי אנו משדרים במהלך היום תוכניות מיוחדות לתשעה באב. שיעורים נוספים על מהותו של יום צום תשעה באב ואגדות החורבן ניתן לשמוע בכל חי מיוזיק בתדר 102.5 FM, באתר כל חי וביישומון, אפליקציה. גם את קבר רחל שבבית לחם ואת מערת המכפלה שבחברון פוקדים אחרי מאמש רבבות מתפללים שבאו לומר את הקינות ולהתפלל לישועת הפרט והכלל. הנה ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי מאיר מזוז, ששוחרר אתמול מבית החולים בקריאת מגילת איכה אמש בבית מדרשו.
דמראי זכראי ירושלים ימעון יהום רודיה כל מה חמודיה אשר היו מנקדם בנפון עמה ביסר ואין עוזר לה.
הפלסטינים מדווחים כי שיגרו רקטה מהעיר ג'נין לעבר היישוב רם און שבגלבוע. לפי שעה אין אישור לדיווח מאף גורם ישראלי. תחזית מזג האוויר. גם היום שוררים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. עד כאן חדשות כל חי.
על זה היה דובה ליבנו.
כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה תשעה באב בכל חי.
חדש ימינו כקדם.
שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
אמא צעירה נפטרה, השאירה שמונה ילדים, הנערה הגדולה בת 17 והקטנה בת שנתיים. כולם בוכים, מצטערים, אמא, איך עשית את זה? איך עזבת אותנו, אמא, אמא? כל השכנים באים, מרגיעים, יושבים שבעה. יש רק ילדה אחת קטנה שלא בוכה, ילדה בת שנתיים. להפך, כל השכנים באים, זה אקשן, זה מעניין, מרחמים עליה, נותנים לה סוכריות, נותנים לה צ'וקולדים. למה היא לא בוכה? הרי היא הפסידה הכי הרבה. הבחורה בת 18, כבר בין כה וכה, חצי שנה, שנה, עוזבת את הבית, מתחתנת. אמא שלה כבר ליוותה אותה כברת דרך ארוכה. אמא שלה כבר נתנה לה את כל מה שהיא יכולה. אז למה היא בוכה כל כך, כל כך הרבה? כי אהבה את אמא שלה, היא מצטערת עליה. ולמה הילדה הקטנה לא בוכה? כי היא לא מבינה. היא לא מבינה, היא לא יודעת מה קורה פה. רבותיי, אנחנו לא ילדה קטנה בת שנתיים. נכון שלא למדנו הרבה על מה שהיה בבית המקדש, נכון שאנחנו לא יודעים הכל, אבל מספיק הקצת שאנחנו יודעים להבין מאיזו איגרה רמה, מאיזה הר גבוה, מאיזו עוצמה, איגרה זה חומה. מאיזו חומה גבוהה, מאיזה הר גבוה עלינו, לאיזה שפל ירדנו. אנחנו לא ילדה בת שנתיים. נכון שאנחנו לא יודעים את כל מה שגדולי ישראל יודעים, אבל את כל מה שקטני ישראל יודעים, אנחנו כן יודעים. אנחנו יודעים שזה לא מצב אידיאלי, ואנחנו רוצים להגיע למצב האידיאלי, וריבונו של עולם, תעזור לנו להתחבר עם כל התפילות, עם כל הבקשות, באמת, 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 להתחבר ולהיות, להיות, להיות בגאולה, להיות בגאולה, ועד אז אנחנו לא מסכימים למצב הנוכחי הזה. לא ניתן לאדישות ול... ליומיומיות הזאת לשבור לנו את הכאב ואת הצער. נזכור אותו, נזכור אותו, נזכור אותו, נזכור אותו. נרצה ריבונו של עולם גאולה עוד השנה. אמן ואמן.
שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
שבת מסוס ליבנו עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב, הסלרה. היום לא מורחים וגם לא ערב. אנחנו פונים לשנה הבאה.
הלו.
כן, בבקשה.
תודה רבה לרב על התוכנית. רציתי לשאול על... אנחנו מתנהגים בצורה כזאת שאנחנו אומרים צום מועיל, צום קל כבר שבועיים קודם אנחנו מתכוננים לתום, כאילו זה דבר ברור שיגיע. גם את הקינות של כאילו, הספרים של הקינות אנחנו שומרים לשנה הבאה. אין בזה משהו של כפירה ש...
חס ושלום. חס ושלום. הרי כתוב שמשיח יבוא בהיסח הדעת. קודם כל בוא ונהיה אמיתיים. אנחנו חיים במציאות הנוכחית, ויש חזקה שהמציאות נוכחית ממשיכה. גם אם אדם זקן הלך אל מעבר לים, לא מתירים את אשתו להתחתן, גם אם הוא זקן, משום שכל עוד שלא ידוע שהוא לא נמצא, הוא בחזקת נמצא. המצב הנוכחי יש לו חזקה שהוא ממשיך. יחד עם זה אנחנו מצפים, כמו שהגדיר את זה רבי שמעון משואב, מה זה נקרא לצפות לבוא הגואל, לצפות שהגואל יבוא היום ולהיות נכונים לכל אכזבה. כך שאם הוא לא יבוא היום, גם מחר נצפה שהוא יבוא מחר. אבל אנחנו צריכים להתנהג בטבעיות ובנורמליות, וזה לא סותר. היה פעם משפט בפוליטיקה שאמר, מנהלים מסע ומתן כאילו אין טרור, ונלחמים בטרור כאילו אין מסע ומתן. אנחנו כל החיים חיים בשניות הזאת. גם אברהם אבינו, שידע שהוא הולך לשחוק את יצחק, הוא ידע בו זמנית שהקדוש הוא אמר לו, כי ביצחק יקרא לך זרה. הוא לא ידע איך זה הולך ביחד, אבל הוא לא יכול היה בגלל, אם הוא היה מתעלם מההרגשה המתחייבת, מי והעלה הוא שם לעולה, בגלל שהוא היה מתרכז בהרגשה המתחייבת, מי? כי ביצחק יקרא לך זרה, הוא לא היה עומד בניסיון העקדה. אלא מה, יש בנו מקום לשני הדברים. נכון שהיו מקומות שנהגו לשים את ספר הקינות בגניזה אחרי תשעה באב, כל אחד ינהג כפי המנהגים שלו, זה המנהג כדי להמחיש את זה, זה המנהג שמטרתו הייתה ליצור מצב שאחרי המעשים נמשכים הלבבות, לא כל מי שנוהג במנהג הזה הוא בדרגה הזאת שהוא ממש 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 בטוח ש... ואין שום סיבה שהוא יהיה ממש ממש בטוח. למה שיהיה ממש ממש בטוח? ממש ממש בטוח, אתה שואל האם אם הוא לא בטוח, האם זה לא כפירה? ואני שואל, האם במידה והוא כן בטוח, האם זה לא גאווה? האם הוא באמת חושב שהדור שלנו שווה שמיד יבוא הגואל? כתוב, פתאום יבוא האדון אשר אתם מבקשים, הגאולה זה אחד מהדברים שבאים בהסך הדעת, ואנחנו יודעים שזה יכול לבוא בהסך הדעת, ובגלל זה, אני שואל אותך עוד שאלה. במידה והמשיח היה מגיע היום, האם היינו קונים את כל מה שאנחנו הולכים לקנות לשבת, כמו שאנחנו קונים עכשיו? ודאי שלא. או שהיינו קונים יותר, או שהיינו קונים פחות, או שהיינו יודעים שכולם נוסעים לירושלים, לא היינו מכינים את הבית. אבל אנחנו מתנהגים בצורה רגילה, כשבצד שני יש לנו את האמונה, כל אחד בדרגתו, שהקדוש הוא עשוי להביא את המשיח פתאום. ויש את התיאור הנפלא של רב חיים מוולוז'ין, איך משיח מגיע פתאום. והוא מתאר את זה ככה. חוזר מבית המדרש לביתו. אשתו אומרת לו, חיים, אני עוד לא גמרתי להכין את ארוחת הבוקר, אז הוא אומר, זה בסדר, אני עוד צריך לעיין בשיעור שאני הולך למסור היום, יש זמן. היא אומרת לו, חיים, אני יוצאת לקנות משהו, חסר לי משהו, אני יוצאת לשוק, התבשיל מתבשל על האש, תשים לב שהוא לא יישרף. איך שהיא יוצאת? אחרי כמה רגעים, פתאום הוא מרגיש שיש אור גדול, משהו מוזר, משהו שהוא לא ראה, ריח נפלא בחלל האוויר, הוא לא יודע מאיפה, משהו בהיר מאוד, משהו נעים מאוד, הוא מסתכל דרך החלון והוא רואה את אלי הסנדלר רץ, הוא אומר לו, אלי, תגיד לי, מה קרה? מה פתאום הפרחים התחילו ללבלב באמצע החורף? מה פתאום העצים התחילו להוציא פירות באמצע החורף? מה זה שהשמש פתאום גירשה את כל העננים והיא מהירה באור כזה שאף פעם לא ראינו? הוא אומר לו, אלי הסנדלר, רבי, הרב לא שמע? משיח בה. הוא חוזר חזרה, מוציא את הבגד של שבת, והוא רואה שבבגד של שבת חסר כפתור. מוצאי שבת הוא אמר לרבנית שצריך לתקן את הבגד של שבת, והיא עוד לא הספיקה, עכשיו בסך הכל יום שני, היה לה זמן. ותוך כדי שאומר רב חיים, שאני עומד ותוהה איך מתאים ללכת לקבל את פני משיח, האם בבגד של שבת פגום, או בבגד של יום חול שלם, פורצת הרבנית בסערה ואומרת, חיים, שוב, כמו תמיד, את לא שמת לב והתבשיל נשרף. ואני אומר לה, אומר רב חיים, פתיה, תעזבי את התבשיל, לכי תלבשי בגד של שבת ובואי נלך ביחד לקדם פני משיח. זה משיח בא בסך הדעת. בגלל זה שמשיח יכול לבוא כל שנייה, אז לכן אני לא אעשה מה שאני צריך לעשות במידה והוא לא יבוא. אני לא יערך לעוד שנייה, לעוד שעה, לעוד שעתיים, מה שאני צריך לעשות. אני לא אכין שיעור נניח, בגלל ששמעתי מישהו בא ואומר, אתה מכין שיעור לליל תשעה באב, האם אתה מכין גם שיעור לביאת המשיח? ואני אמרתי לעצמי, אני לא מכין שיעור לביאת המשיח, כי אני שום ספק שאם המשיח יבוא, לא יקראו לי להגיד את השיעור. אז בגלל זה אני לא אכין את השיעור לליל תשעה באב, אני שואל אותך. אתמול בלילה הייתה עצרת קבועה שמתקיימת ברמות שמדי שנה בשנה אני מתבקש שם לדבר. אז מה, לא אכין את השיחה לעצרת? אני אשאיר את זה ככה? אז מה ההבדל? בסדר? אתה איתנו?
הלו?
כן, בבקשה.
למה
מאשימים את קמצא ובר קמצא ולא אומרים שום דבר על האדם שעשה את הסעודה והוא העליב והוא גרם לכל העניין הזה? קודם כל, קודם כל לא מאשימים את קמצא. קמצא ודאי לכאורה לא כל כך השם. למה אני אומר לא כל כך? אני מיד אגיד. פשטות זה כותרת, כמו שכשאומרים התרנגול ותרנגולת חרבה תורמלקה, וכמו שאנחנו אומרים הסקה דריספק חרבה ביתר, ולא חושבים שהסקה דריספק היה רשע, ולא חושבים שהתרנגולים היו רשעים, אלא זה הכותרת של המעשה שהיה. הכותרת של המעשה שהיה זה המעשה של קמצא ובר קמצא. עכשיו למה לא מזכירים את שמו של בעל הבית? כי הוא לא ראוי שיזכירו את שמו. מדובר בריון בין הבריונים. הוא לא היה יוצא דופן. זה היה קבוצה שלמה ששלטה בירושלים, שזאת הייתה רמת המוסר שלהם. זאת הייתה אותה קבוצה ששרפו את מאגרי המזון, ולכן הגמרא מביאה את הסיפור הזה מיד אחר כך, כדי להכריח להילחם עם הרומאים. זאת הייתה אותה קבוצה ש... ביזתה את רבי יוחנן בן זכאי, התעלמה מדעת התורה שלו, ולא נתנה לו לצאת מן העיר, עד שהוא היה מוכרח לעשות את עצמו מת. זה לא פלא שאחד מהקבוצה הזאת, שהולכים להרוס את עם ישראל בברוטליות, בגסות ובחוסר התחשבות, גם לא מתחשב בחבר. הוא לא היה משהו יוצא דופן. לבוא וללכת להלשין לרומאים, זה כבר היה מעשה קיצוני. עכשיו, למה מזכירים את קמצא חוץ ממה שאמרתי קודם? אז צריך להבין, קמצא היה חבר של בעל הסעודה, ולכן הוא שלח להזמין אותו. אמור לי מי חברך, ואומר לך מי אתה. למה אתה חבר של כזה בעל סעודה? חוץ מזה, אם נאמר שבר קמצא הוא בנו של קמצא, כמו שמשמע, בן קמצא, אם נאמר שזה הבן שלו, אז ברור שראו גידולים שגידלת, הרי הוא קיבל את החינוך באיזה בית. אבל בעל הסעודה לא היה עם משהו יוצא דופן, זאת הייתה רמת ההתנהגות המוסרית. זה כמו שאנחנו לא יודעים שמות של כל אחד מאלה שתומך באלה שהולכים לתקשורת ומוסרים את עם ישראל לפני אומות העולם ומתחננים להם, תקצצו בתקציבים, תלחצו על הממשלה, והולכים ולוחשים לאוזנו של חסן נסראללה שהצבא מתפרק כדי שהוא יבוא ויתקוף.
למה החכמים ישבו אצלו בסעודה?
אנחנו רואים שהחכמים היו שבועים בידי הבריונים, כמו שרבי יוחנן בן זכאי לא יכול היה להם, גם בדברים שהוא ראה בהם פיקוח נפש של כל המדינה, כל האומה. זה מה שאספסיאנו שואל אותה, אם מלכה אנה עד עכשיו למה לא באת? אז הוא אומר, לא נתנו לי.
תודה רבה.
ברוכים תהיו. שאלה נוספת? כן, בבקשה.
כן, רציתי לשאול, אם זמן הבית, בית ראשון ובית שני, בעצם חיפו לגאולה, ובעצם האם זה בעצם חסר להם, כמו שהיום אנחנו הרי קרב גם את הבית וגם את הגאולה. שאלה עד כמה באמת זה היה חסר להם, שהיה להם את בית המקדש.
אני לא מבין. למה שבבית ראשון, למשל, הרי 2000 שנות משיח מתחילים בחורבן בית שני. אז מתחיל 2000 שנות משיח. לפני כן, הייתה צריכה השלמה, אבל זה היה בתהליך של התרוממות. בוודאי שהתשוקה להשלמה הייתה אמורה להיות, וההפך, ככל שאנשים יותר קרובים אל השלמות, הם יותר מריחים את משמעותה, ואלה יותר משתוקקים אליה, אבל זה בסגנון אחר מאשר היום. היום יותר קל, מבחינה אחת. שם אז היה יותר קל, מבחינה אחרת.
אז
הציפייה
למשיח
ולבן
המקדש היא לשתי
ציפיות
שונות, או שזה ביחד?
היום זה ביחד. בזמן בית ראשון ודאי לא היה קיים המושג משיח. כי 2,000 שנות משיח מתחילים אחרי כן.
בבית שני שהיה חסר להם את הדברים שהיה בבית ראשון?
הם השתוקקו לזה, הרי זה מה שאמרנו, הזקנים בחו. זה כתוב מפורש, פשוטו שמקרא, ספר עזרא. או נחמיה. שהזקנים בחו כשהיה חנוכת בית ראשון, בית שני. בבקשה לשאלה הבאה.
הלו?
כן.
הלו?
שומעים.
בשידור?
כן, כן.
כן. הרב, רציתי לשאול על החורבן שמובא בגמרא בגיטין, בדף נ"ז, על הכמות האדירה הזאת של ההרוגים. כתוב שבתור מלכה היה 60 ריבוע ירוד, ובכל העירה הייתה כיוצא מצרים. זה 60 ריבוע כפול 60 ריבוע.
היה שם לפי הגמרא 360 מיליארד ילדים, רק תלמידים. רק תלמידים, תינוקות שבית רבן 360 מיליארד. אני שואל אותך, האם 360 מיליארד זה לא נס גמור שזה היה מספר כל כך עגול? עכשיו ככה. כשכתוב בגמרא במקום אחר, אישה אחת הייתה במצרים שילדה 60 ריבו בקרס אחת. כל אישה ששומעת את זה היום מתעלפת. אלא מה? צריך ללמוד איך לומדים אגדה בבאר הגולה של מהר"ל. היום בימינו אלה בוודאי אי אפשר ללמוד אגדות בלי המפתחות שנתן לנו מהר"ל. לפני הרבה מאוד שנים, כבר מדובר על סיפור של 40 שנה, לימדתי בישיבה של חסידי בלז, ישיבת תורה ואונה, ישיבה לבעלי תשובה שהוקמה ונוהלה על ידי חסידי בלז, וגם אני הייתי שם. היה לשם שיעור בגמרא וגם בנושאים נוספים. ניגש אליי ראש הישיבה ואמר לי, הרב שאול פרנקל, ואמר לי, אני רוצה שתלמד מהר"ל. אמרתי לו, למה לא כוזרי? הוא אומר, כי הבחורים, בעלי תשובה, רוצים היה לנו בעלי תשובה מאוד אינטליגנטים, רוצים להרגיש הרגשת עומק. ובאמת, ברוך השם, אז כשהייתי מאוד צעיר, יצא לי ללמד את רוב ספרי מהר"ל ברבים. נכנסתי יום אחד לרבי מבלז, יחד עם ראש הישיבה, יחד עם הרב פרנקל. הוא נשאר לעמוד, כי הוא חסיד בלז, אני הייתי אורח, הזמין אותי לשבת. אומר לי, הרבי מבלז, מה לומדים? אמרתי לו, מהר"ל? שואל אותי, למה לא כוזרי? חייכתי ואמרתי לו, גם אני שאלתי, אבל ראש הישיבה אמר שהבחורים רוצים להרגיש הרגשת עומק, והוא צדק. כאן שאל אותי הרבי מבלז שאלה כזאת, במילים האלה. איך אתה מסביר לבעלי תשיבה? שמהר"ל עושה מאגדות חז"ל מטאפורות. מטאפורות זה אומר משלים. אמרתי לו, אדרבה, איך הייתי מסביר את זה אחרת בדור שלנו? ואני רוצה להסביר דבר אחד. אפילו בפשוטו של מקרא, שקיים הכלל של אין מקרא יוצא מדי פשוטו, צריך להפעיל לפעמים את השכל הישר כדי להבין שפשוטו של מקרא זה קצת אחרת. למשל, אני אביא שתי דוגמאות. דוגמה אחת, זה הנשר הגדול, רחב העברה, בהתייחס לנבוכד נצר. היה לו גם מקור? או, התנין הגדול השוכן על יאוריו, בהתייחס לפרעו. הוא היה אליגטור, תמסך? אלא מה משתמשים? בדימויים. אותו דבר, אומר המחל, שבגן עדן, המחל בדעת תבונות, בגן עדן לא היה פירות ולא היה עצים, ניפץ את ציורי הילדות שלנו. אבל, הוא אומר, הכל דברים רוחניים, הוא אומר. אבל, הרי אין מקרא יוצא מדי פשוטו, אלא כאן ודאי שהיו עצים, ודאי שהיו פירות, אבל פירות רוחניים ועצים רוחניים, וזה פשוטו של מקרא. כי כשמדברים על גן עדן, זה פשוטו של מקרא, כך אומר המחל. עכשיו, לגבי המספרים הפנטסטיים והעגולים הללו, בא מהר"ל ואומר על אותה אישה, שני דברים. קודם כל זה היה יוכבת, שילדה את משה רבינו, שהיה שקול כנגד 60 ריבו. ב', אומר, הכוח ההולדה של האדם, בין אם מדובר על אישה שיולדת ילדים, בין אם מדובר על איש שיולד מעשים טובים, כמו שכתוב על תולדות נוח, לפי כמות הדברים שהוא יכול להוציא לפועל, אתה מודד את גדלותו. כשחזר רצו לסרטט את גדלותה של יוכבת, היא אומרת, היה לה בכוח ללדת 60 ריבו. זה שבמציאות זה לא מתאפשר, זה לא משנה את המציאות הפנימית האמיתית. אותו דבר, מביא מהר"ל גמרא במסכת יבמות, אני לא יודע אם מותר לנו לעשות את מה שאני עושה, אבל כיוון שנשאל השאלה אני אענה. מביא מהר"ל בגמרא במסכת יבמות, בפרק האישה שלום, שאסור לאדם, כתוב בגמרא שאסור לאדם להורות הלכה בפני רבו, ופעם אחת היה אדם שהורה הלכה בפני רבו, ולמרות שהוא היה במחה כמה פרסאות מרבו, הוא מת. ושמו כך, וכך, ושם אמו כך, וכך, ושם עירו כך, וכך, שואלת הגמרא משמעת שרת כל הפרטים האלה, מה, מבררים עליו בשידוחים, הרי הוא כבר מת. אומרת הגמרא, לא, כדי שתדע שזה לא משל. אומר מהר"ל, מכאן אנחנו רואים שחז"ל מדברים במשלים. וכשאתה רואה מספרים עגולים כאלה, אתה בוודאי מבין שמדובר במושגים. בוודאי שבתור מלכה היו הרבה מאוד אנשים. גם את זה אומר מהר"ל בעניין אחר, שזה היה מקום של ריבוי האוכלוסין. עכשיו לבוא ולהגיד שיש עירייה שבונה תלמודי תורה לפי 600, 600, 600, 600, 600, 600, זה מוזר, למה שהיא תעשה את זה? אבל יש לך פה את המושגים, פה הכל היה במושגים של כפליים כיוצא מצרים.
אני שואלה, הרב, אפשר לשאול עוד שאלה בבקשה?
כן.
יש לי שאלה איך להסתכל בבחונה אמונתית, אדם שנגיד עושה לי רע, או מישהו שעושה רע, אם זה נגזר בראש השנה שהוא יעשה לי רע, זאת אומרת אין לו בחירה במה שהוא עושה לי רע?
חס ושלום. חס ושלום. זה שאתה מקבל זה ודאי נגזר, אבל זה שהוא עושה זה בחירה שלו. וגם אם זה נגזר...
אז מה נגזר עליי בראש השאלה ביחס אליו? זאת אומרת, מה נגזר עליי בראש השאלה?
אנחנו לא עוסקים ברובד של הידיעה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו עוסקים רק בעולם הבחירה שלנו. וזה בכלל לא משנה מה שנגזר עליך. אתה קיבלת ממנו, אתה צריך לפשפש במעשיך למה קיבלת ולחזור בשביל בלי שום קשר, אם זה כך או כך. אבל אדם אחראי למעשיו, נקודה. ואם הוא עשה, אז הוא צריך לשלם. אם מדובר, אתה לא תבוא ותגיד, תשמע, צריך למחוק את כל דיני נזקין בתורה, את כל החושן משפט העוסק בענייני תשלומי נזקין. למה? כי אם הוא שרף לי את המכונית, בכוונה, אז כנראה שכך נגזר עליי וכך נגזר עליו. הרי זה בדיוק מה שאיוב אמר.
אז אני כן צריך, נגיד, לסלוד מההתנהגות שלו שהוא בחר לעשות רע?
בוודאי.
אני יכול לסלוד מזה או שאני אומר...
בוודאי, אתה חייב לסנות מזה. אם הוא עושה את זה במזיד, וגם אם הוא עושה את זה בשוגג. גם שוגג זה רשלנות שחייבים להביא עליה קורבן. בוודאי.
אני מסתכל על זה מבחינה אמונתית כלפי, זאת אומרת שאני רוצה...
מה זה קשור? מבחינה אמונתית כלפיך זה אומר, שאם התורה אמרה שמזיק צריך לשלם, אז התורה אמרה שהוא אחראי והוא חייב. ואם הוא עשה את זה, אז הוא רע. ואם אני לא אדגיש את זה, אז גם אני אעשה רע, ואני אגיד, הקדוש ברוך הוא, אתה השם. הרי זה לא נעצר שם. אדם שבא ואומר, מי שעשה לי רע, הוא בכלל לא אשם, כי הקדוש ברוך אמר לו לעשות את זה, אז כשזה יגיע אליו, קל וחומר שהוא יגיד את זה. נכון שמקום אחד בתורה בנביא נשמע קצת אחרת, כשדוד המלך אמר לא לפגוע בשמעי שקילל, כי אם הוא קילל אשם אמר לו לקלל, אבל הוא לא התכוון לומר ששמעי לא אשם, שהרי לפני מותו הוא אמר לשלמה בנו, שצריך להניש את שמעי, כי הוא כללני כללה נמרצת. אבל אתה אמרת לו, השם אמר לו לעשות. התשובה היא, אני עכשיו לא בגדר של מלך, אומר דוד המלך. אין עליי דיני מלכות. ולכן, אם אין עליי דיני מלכות, אני לא יכול לדון אותו כמלך. אז שהשם יסתדר איתו. אחר כך כשהוא נהיה מלך חזרה, ואז יתברר למפרש שהוא גם היה מלך, אז הגיע הזמן להניש אותו. אבל ודאי ששמעי היה השם.
אז מה מוטל עליי ביחס לבורא עולם, כאילו, איך אני אמור להתחזק, כאילו, איך זה אמור לחזק אותי?
מה זה קשור? תלמד מסילת ישרים, תחיה לפי הלכה, וזהו.
בסדר גמור, תודה רבה.
ברוכים תהיה. השאלה הבאה.
כן, כבוד הרב?
כן.
יש לי שתי שאלות. אני חוזרת בתשובה כבר הרבה שנים,
ברוך
השם, תמיד יש לי את ה... את יודעת, אולי זה יצרה בקשר לאמונה. זאת אומרת, כמובן אני מאמינה שהשם טוב ורחמן, וכל השאלות האלה עם השואה, למה היה וזה, אני מאמינה, זה איסורים, והשם עושה לטובה, לחפר מהר.
רגע, את נגרפת. את נגרפת. כשאת אומרת לגבי השואה, אני מאמינה שהכל מתוך חשבון של הקדוש ברוך זה בסדר, אבל כשאת מתחילה לתת הסברים, זה כבר, מי אמר שההסבר הזה הוא הנכון? יש עשרות רבות של הסברים למה צדיק ורע לו. ורבי יצחק קוטנר כותב שאין בסמכותנו, הוא אמר את זה בדרשה בשנת תשל"ז, שהיא התפרסמה ב-Jewish Observer, הוא אומר, אין בסמכותנו לבוא ולהסביר שום צער ואיסורים שעם ישראל עבר בחורבן האחרון כעונש על חטא ספציפי או סיבה ספציפית, זה חלק מהמהלך של עם ישראל של הסתר פנים. עכשיו נשמע את המשך השאלה.
כן, אז השאלה שלי, נולדנו להכיר את הקדוש ברוך הוא, תמיד יש לי שאלה, למה אז מלכתחילה הקדוש ברוך הוא שהוא תורי רחמן, למה נתן את האפשרות הזה של הבן אדם יהיה, אתה יודע, בחירה, גן עדן, גיהנום, וכל ההיסטוריה. למה להתחיל לעשות בן אדם בלי בחירה? ושיהיה לו רק טוב. כי כל הסבל הזה, איך טוב הרחמן מסתדר עם כל הסבל הזה שיותק כתוצאה מהיצר.
אמר לי פעם בן אדם אחד, ששהה בחברה של עשירי עולם כמה ימים, שמאז הוא רוצה לברך שלא עשני גוי, שלא עשני עבד, שלא עשני אישה ושלא עשני עשיר. כי פתאום הוא מסתכל ורואה, האנשים הללו יש להם מה שהרבה אנשים חולמים שיהיה להם אחד חלקי אלף מזה, והם לא מאושרים. הם מסתכלים על כל מה שיש להם כעל מובן מאליו. אם הקדוש ברוך הוא בורא אותנו בלי יכולת להיכשל, ובלי בחירה לא להיכשל, אם היה הקדוש ברוך הוא בורא עולם בלי רע, ובלי יכולת שלנו להתמודד איתו, לא היה שום טעם לכלום. לא היינו נהנים משום דבר. כי האדם לא נהנה מדברים שהם מובנים לו מאליהם, ושהוא לא התאמץ ולא עשה אותם. אדם נהנה מיצירות שלו. והיצירה שאנחנו צריכים ליצור בעולם הזה, זה עשה עצמך במו ידיך. חמורים ופטרוזיליות, חמורים ופטרוזיליות יש לקדוש ברוך הוא בעולם גם כן. בני אדם אנחנו צריכים לעשות.
טוב. בסדר. תודה רבה.
ברוכים תהיו. אנחנו מיד עוברים לשאלה הבאה.
הלו.
יש לשאלה הבאה בבקשה.
שלום.
כן.
רציתי לשאול לגבי בקינות ובאחד שאנחנו קוראים, לכאורה נראה שעיקר האבלות ועיקר הצער שיש לנו הוא על ה... כאילו לא מזכירים הרבה את העניין של חורבן בית המקדש ספציפי, אלא יותר על ה... יש תיאורים של הצער של עם ישראל, מה שהם עברו, ועל הילדים והאימהות וכל זה.
שאלה לפני כן, אתה אשכנזי?
לא.
אתה קורא קינות של עדות המזרח?
כן.
אני לא מכיר אותם. כי בקינות של האשכנזים יש הרבה מאוד על חורבן בית המקדש גם כן. אבל לא חשוב, תשאל על הקינות שאתה מכיר, זה בסדר.
לא, יש הזכר בית המקדש, אבל יש הרבה, יש כאילו, גם בוא נגיד אז אולי מגילת איכה. מגילת איכה, עיקר התיאור שם הוא לא על בית המקדש שנשרף, אלא על ירושלים שנמצאת, שהעם גלה ואין לילדים מה לאכול וכולם נמצאים, כאילו, יש יותר כאב, וזה נראה כאילו שעיקר התיאורים הם לא על, על הבית שנחרב, אלא יותר על, על המצב של צערם של ישראל שהיה בעקבות זה. אז השאלה היא באמת היא כמה שאנחנו צריכים לחוש ביום הזה שאנחנו מתאבלים, זה לקרוב כמובן על הבית, אבל שלא פחות מזה, אולי אפילו יותר על הצער שישראל סבלו בעקבות החורבן. השאלה אתה, מה עיקר הדגש?
אתה אומר דבר חשוב מאוד, ואני ארחיב אותו מעט. כשאני מסתכל... שנים הייתה לי בעיה עם בית המקדש. כשאני מצייר לעצמי לפי הפסוקים בתורה, אפילו רק לפי פשוטו שמקרא, כמובן בתוספת חז"ל, את יציאת מצרים, את עשר המכות. הייתה לי הזכות להיות שותף בהגדה שהוציא הרב ברוך צ'ייט והצייר גדי פולק, שיש שם ציורים נהדרים על עשר המכות. אני מדפדף בהגדה הזאת ואני נכנס לעניין. אני יכול לצייר את קריאת ים סוף, יש שם גם כן ציור נהדר של קריאת ים סוף. אני יכול לצייר את מתן תורה, אני יכול לצייר את הליכה במדבר. אני לא יכול להתפעל מבית המקדש. למה? אני גדלתי בבית הונגרי. זה אומר שלגברים לא הייתה דריסת רגל במטבח. אם אבא שלי היה מנסה להכין לעצמו כוס קפה בבית לבד, אמא שלי הייתה חוששת שקרה לו משהו. זה לא בגלל שהגברים טבעו את זה, אלא זאת הייתה צורת החיים. בשבילי, כשהתחלתי ללמוד איסור והתר, בכל הבוסור בחולין, או בהלכות תערובות, או בהלכות בשר וחלב, בגיד הנושה בכל הבוסור, פתאום נכנסו לי לראש טיפות חלב רותח שנופלות על מכסה של סיר, ואני התבלבלתי לגמרי, זה היה עזר לי ורחוק ממני, ובכוח הכניסו אותי שם על המטבח. עם בשר, עם חלב, עם שומן כזה ושומן כזה. אני מגיע לבית המקדש, קורבנות, שוב בשר ושומן וסולת. מה אני עושה עם זה? קשה היה לי להתפעל. ואז יום אחד תפסתי שקשה לי להתפעל, כי אנחנו רחוקים מאוד מהעניין של בית המקדש. זה הכאב הגדול על בית המקדש. ככה בפתיחה לשנה השנייה, לשעה הזאת, כשאני ישבתי פה באולפן וחיכיתי לפתיחה, השמיעו את דברי ידידי, הרב חנוך גברד, עם המשל המצוין שהוא אמר, על אותה ילדה בת שנתיים שלא לא, לא, לא מבינה בכלל שאיבדה משהו כשאימא שלה נפטרה. אנחנו כמו הילדה הזאת ביחס לבית המקדש. אז כמה שיגידו לנו ויציירו לנו, ויש היום ספרים עם איורים, וגם רמר שפירה בישיבה הקדיש חדר שלם בבניין למודל של בית מקדש. אנחנו מנסים ומנסים ומנסים, ועדיין על זה אנחנו מצטערים שאנחנו לא מסוגלים להצטער. אנחנו לא מבינים. ממילא אומרים לנו, תראה, אתה ראית מה קרה בגטו ורשה, קצת שמעת עדויות, אני לא מדבר על יהודי שהיה שם. תפנה ליושע רוזנבלום שהזכרת אותו קודם, אתה היית בתוך מערכת ההשמדה של אושוויץ בירקנאו, אתה יודע ממה זה, מה היה יכול למנוע את זה? בית מקדש. בזמן שבית המקדש הראשון היה קיים, היו כהנים בעבודתם, לוויים בשירם וזמרם, וישראל במעמדם, ומכל העולם באו לשמוע את שם החוכמת שלמה. ולכן הרי שאני קובע לעצמי בליבי שכל מה שקורה זה כתוצאה מאז, אז ממילא הכל מתועל אל הצער, על החורבן. להבין את עצם העניין של בית מקדש, הרי בית המקדש המהות שלו היה שאין זקים בית אלוקים וזה שער השמיים. אבל כשחרב בית המקדש טבעו בארץ שעריה, ונוצרה סתימה וחסימה, והחסימה היא גם במוח שלנו ובלב שלנו. בסדר?
כן, רק עוד דבר, לפי זה בעצם יוצא ש... הרי גם תקופת הבית היה הצערות לאנשים, והיו חורות, היה כאילו, שלא היה הבית, שהיה הבית היה קיים, אז לא היה שום צערות וקשיים, כאילו...
כשהבית היה קיים בשלמותו, לא. זה היה 40 שנה בלבד בתקופת שלמה. הבית עצמו, השפע התחיל לחרוק כשהתחיל ירובעם בן נבט והקימו את העגלים, ולאחר מכן הבעלים, ולאחר מכן הרמאויות בתקופת יאשיהו, שאפילו שניסה לתקן רימו אותו ולעגו לו, כמו כל מה שכתוב במלכים ובדברי הימים. ולאחר מכן בית שני, אותו סיפור. הקימו את בית שני, את התקופה קצרה מאוד שהיה שקט, ואז הגיעו היוונים. והיוונים הגיעו בגלל שהייתה פה, היו פה מתייוונים. וכשהגיעו היוונים, אחר כך ניצחו את היוונים, הכל חזר לקדמותו, ואז התחילה שנאת אחים בין אריסטובולוס ואורקנוס, והם הביאו לפה את הרומאים. הכל כשהתחיל החוק, התחיל החוק. כי גם כשיש בית מקדש, עוד לא הגיעו הימים אשר תאמר אין לי בהם חפץ, כלומר מסתיים עידן הבחירה. בחירה עדיין קיימת.
בעצם בית המקדש זה רק סמל למצב של
המעשה. חס ושלום, בית מקדש זה לא סמל. בית מקדש זה המבוע של האור. זה לא סמל. זה כמו שהם נמצאים בבית ומנסים להפעיל את המזגנים עם בטריות AAA של 1.5 וולט. כן? כי חברת החשמל נתקעה אותנו מהחשמל. נתקעו אותנו ממרכז הכוח הרוחני. זה לא סמל. מה פתאום סמל?
למרות שבעצם המעשים שלנו הם אלה שמשפיעים.
לא, המעשים שלנו משפיעים כעת בדרך צינורות עוקפים. ודאי שהמעשים שלנו משפיעים, אבל זה אחרת לגמרי, אם השער פתוח או השער סגור. זה בדיוק אותו דבר כמו במשל, אתה מרים את המתג, מוריד את המתג. זה אחרת לגמרי, אם אתה מרים את המתג ואתה קשור למקור החשמל, או אם אתה מרים את המתג ובסך הכל אתה מפעיל בטריה של AAA. ודאי שהכל המעשים שלנו, אבל הדרך שבה המעשים מגיעים ופותחים את השערים, ופותחים את הצינורות, ופותחים את הברזים, היא אחרת לגמרי.
בסדר, תודה רבה.
ברוכים תהיו. שאלה הבאה. בבקשה.
לשאול, שומע אותי הרב?
עכשיו אני שומע, תתחיל, את המילה הראשונה לא הושמע, תתחיל מההתחלה.
רציתי לשאול כבוד הרב, לגבי ידוע שתשעה באב וזה נהיה לבחייה לדורות. זה התחיל מחטא המרגלים ונהפך לבחייה לדורות.
כן.
עכשיו בזמן שעדיין לא נבנה בית המקדש, איזה בחייה לדורות זה כביכול היה, מה היה ביום הזה, על מה הם ברחו, על זה שהם חטאו בחטא המרגלים עד בית המקדש, ואחרי בית המקדש נבנה.
לא ברחו. זה לא היה בחייה, לא הייתה בחייה. עד כדי כך שאפילו אחרי בניית בית שני, באו לשאול את הנביאים, ההבקה באות של זכריה, ההבקה בחודש החמישי. ויש דעות בגמרא, האם מה נהגו בבית שני, למרות שזה כבר היה אחרי חורבן בית ראשון, ולמרות שכבר היה תשעה באב בשבעים השנים, שבית מקדש לא היה, ולמרות שבית שני לא היה בדרגת בית ראשון. בכל אופן, יש דעות שונות, האם בכלל ציינו את תשעה באב או לא. כשכתוב בחייה לדורות, לא הכוונה ברצף כל הדורות. לא הכוונה, פשט במילים. זה בחייה לדורות שיבואו, לא בהכרח כל הדורות שיבואו כלולים בהגדרה הזאת.
ביום תשעה באב,
שכן
היה בית מקדש, זה היה יום חג כמו שעתיד להיות?
לא, זה לא היה שום דבר. אחרי חטא המרגלים. זה פשוט ככה, כי אחרי חטא המרגלים לא ידוע לנו שנקבע משהו. הרי בימים האלה כל מעגל השנה היה ברור. נקבע פסח, בתתוו ניסן, שבועות בוו סיוון, נקבע ראש השנה, יום כיפור, וסוכות, שמיני עצרת. זהו, לא היה חנוכה, לא היה פורים. אם לא היו חכמים שקובעים חנוכה ופורים, אז לא היה חנוכה ופורים גם היום. לא נכתב בשום מקום ואין לנו שום סיבה לנחש שכאילו היה ולא ידוע לנו, שמישהו קבע משהו בתשעה באב. לא ידוע, אם לא ידוע אז לא היה. נטל ההוכחה מוטל על מי שירצה לטעון שכן היה.
איפה זה כתוב
בחייה
לדורות,
כבוד הרב? זה חזל על המרגלים. אתם בחיתם בחייה של חינם, מדרש רבה במקום. ויבכו העם בלילה ההוא, על הפסוק הזה, אפשר גם לראות את זה במפרשים, אולי אפילו רע שאני לא זוכר, אתם בחיתם בחייה של חינם, אני אדאג שתהיה לכם בחייה לדורות.
זה לא מחייב שזה יהיה בכל שנה, אפילו שגם מהבית שגש או
לא כתוב בחייה כל הדורות, לא כתוב.
רק לעתיד לבוא שיהיה בית המקדש השלישי, אז זה יהפך לחג כל הימים האלה.
כן.
שאלה אחרונה, אפשר כבוד הרב?
כן.
אני לא מבין מה זה שנאת חינם. אם יש מישהו שעושה לי איזה משהו ואני שונא אותו ואני צריך לצנות אותו, אז זה נקרא שנאת חינם?
תפסתי אותך שלא שמעת את התוכנית בהתחלה.
היי, כן, נכון. סליחה כבוד הרב.
אז לא, אתה לא צריך לבקש ממני סליחה. אני רק אומר שאני בדיוק את השאלה הזאת העליתי בשעה הראשונה אולי בתחילת השעה השנייה, ואמרתי יותר מזה. אתה שואל, האם אני שונא אדם שמצווה לשנוא אותו? שנאמר משנאך השם אשנא, כן? האם זו שנאת חינם? אז לא רק שזה לא שנאת חינם, זו שנאה מותרת. עכשיו השאלה השנייה, האם כל שנאה אסורה היא שנאת חינם, או במילים אחרון, האם רק שנאה בחינם היא אסורה? האם קמצא או בר קמצא? הסנאות שהיו סביב הסיפור הזה, היו סנאות בחינם? מה פתאום? בר קמצא סנה, בגלל שבישו אותו, והגמרא אומרת, בוא תראה מה הכוחה של בושה. יכול להיות שזה היה שנאה מוגזמת, יכול להיות שזה לא היה צריך לסנוא בכלל, בגלל דבר כזה, אבל זה לא בחינם. ואילו, אותם חכמי ישראל, סליחה, אפילו אותו בעל הבית ששנה את בר קמצא. אין אני יודע למה הוא שנה אותו. לא כתוב את הרקע לשנאה הזאת. מי אומר שזה היה בחינם? אני אמרתי, שנאת חינם היחידה שאני מכיר, זה שנאת עם הארץ לתלמיד חכם. כי אין לו שום סיבה לשנא אותו, כי מישהו באמת תלמיד חכם. הוא בדרך כלל גם בעל מידות טובות. כן? הוא בדרך כלל גם בעל מידות טובות, כי התורה עושה את האדם שיהיה טוב. כל אלה שנכנסו לרשימה המאוד מכובדת של גדולי ישראל בכל הדורות, הצטיינו לא רק בידיעותיהם בתורה ובהכרעותיהם ההלכתיות ובעצותיהם הטובות, אלא גם באהבת האדם שלהם ובקיום מושלם של מצוות שבין אדם לחברו. אז למה שונאים תלמידי חכמים? זה נובע מקנאה. אז למה זה חינם? הרי הוא מקנה, והוא צודק שהוא מקנה, יש במה לקנות. מישהו בא פעם לרב שטיינמן ושאל אותו, אם לקנות אוטו חדש. הוא אומר לו, למה לא? הוא אומר, אני מפחד שיקנו בי. שאל אותו הרב שטיינמן, האם אתה יודע שס בעל פה? הוא אומר לו, לא. אתה יודע סדר אחד בעל פה? הוא אומר לו, לא. הוא אומר, אתה יודע מסכת אחת בעל פה, מגילה, משהו, תענית, איזו מסכת בעל פה? הוא אומר לו, לא. אז הוא אומר, אתה יכול לקנות. אף אחד לא יקנה בך. כלומר, הרי קנאת סופרים תרבה חוכמה. אז לקנאת סופרים יש גם צד שלילי. קנאת עם הארץ לתלמידי חכמים. למה זה חינם? יש במה לקנה. התשובה היא שכל אחד יכול להיות תלמיד חכם. אתה מקנה בו? בסדר, תהפוך את עצמך לתלמיד חכם. ואם אתה לא משתדל, אז הקנאה שלך היא קנאת חינם, והשנאה שכתוצאה מן היא שנאת חינם. בסדר?
תודה רבה.
ברוכים תהיו. לשאלה הבאה, בבקשה. מנסים להעלות מחדש את השואל שירד מהקו. מספר הטלפון שלנו 03-593-93. בבקשה.
הלו?
כן, בבקשה. אנחנו שומעים.
הלו?
שומעים, שומעים, בבקשה.
לגבי החורבן בית ראשון, גם בית שני.
כן.
לדעת, לא היו שם אנשים בסדר גודל כמו ירמיהו הנביא, כמו ישעיהו הנביא, שהיו צדיקים והם ניסו להשפיע על כל הדור. לא היו עוד צדיקים, כאילו זה מובא באיזשהו מקום בנביא או במדרשים, שהיו אנשים בסדר גודל שהם היו צדיקים שם. כולם חטו? כל האומה חטה?
חס ושלום. חס ושלום. לא רק שלא כל האומה חטאה, ולא רק שהשאלה שלך היא שאלה שבתוכה נמצאת התשובה. אתה אומר, האם היו אנשים צדיקים כמו ירמיהו כשירמיהו היה, כמו ישעיהו כשישעיהו היה? הרי הם היו. היו. היו להם נביאים כפליים כיוצא מצרים. היו בני נביאים בכל מקום. ואלא מה? כשאתה עובר על פני הנביא בבית ראשון, מלאכים, מלאכים ב', יש לך רושם כאילו כולם היו עובדי עבודה זרה. אז שני דברים צריך לדעת. גם אלה שהיו עובדי עבודה זרה קיימו את כל המצוות. אבל הם היו עובדי עבודה זרה. איך זה יכול להיות? אנחנו לא יכולים להבין, כי אין לנו היום את היצר של עבודה זרה שהיה בזמנו, ואנשי כנסת הגדולה ביטלו אותו, ולכן אנחנו לא יכולים להבין את זה. ב', למרות שבנביא יש רושם, כאילו הכל היה מלא עבודה זרה, כמו שנאמר, תחת כל גבעה עד צועה זונה, כי מספר עריך היו אלוהיך יהודה, מכל מקום אנחנו יודעים בדיוק כמה עובדי עבודה זרה היו, סדר גודל, שבזמן שיא עבודת הבעלים. שיא עבודת הבעלים הייתה בתקופת בניו של אחאב, כשיהוא בנימשי, שהרג את כל משפחת המלוכה, עקר את עבודת הבעלים, ונאמר, וישמד יהוא את הבעל מישראל. כל עובדי הבעל, כל נביאיו, כל כהניו, כתוב בפשוטו של מקרא, הוכנסו לבית הבעל, ו-80 איש ללא מכונות יריעה אוטומטיות, הופקדו על הריגתם והם הרגו את כולם. לפני כן הוציאו מהמלתחה מלבושים לכל עובדי הבעל, והייתה שם מלתחה שהיה מספיק מלבושים לכל עובדי הבעל, כל נביאיו וכל כהניו. כמה גדולה הייתה המלתחה? כמה מלבושים היו שם? כמה גדול היה בית הבעל? כמה אלפים היו יכולים להיכנס לשם? 5,000? 10,000? זה היה כמו קרניגי הול, זה היה כמו מדיסון סקוור גארדן, זה היה כמו האצטדיונים הגדולים בארצות הברית, כמה יכלו להיכנס? אלפים בודדים. וזה היה מה שגרם לנביא להתבטא בצורה כל כך חריפה על כל כלל ישראל. למה? הרי אנחנו רואים כבר בספר יהושע שעם ישראל ניגף במלחמת האי. וכשיהושע שואל למה, אומר לו הקדוש הוא חטא ישראל, וגם עברו את בריתי, וגם גנבו, וגם כחשו, וגם עלו בחרם. כשאתה שומע ביטויים כאלה חריפים, אתה מבין שכל עם ישראל חטא. היום אחד האיסורים הכי חמורים זה הכללות. כן? כל עם ישראל חטא. כולם גנבו, כולם כחשו, כולם עלו בחרם. אבל במקרה הזה אנחנו יודעים מה היה. אדם אחד, אחד יחיד ומיוחד. אחן בן קרמי, בן זבדי, בן זרח, למטה יהודה, מעל בחרם. חטא שנראה לנו לא גנב, לא רצח, לא גילוי עריות, לא הלך להתקשר, לא הלך לעיתונות לבקש מנשיא ארצות הברית שיבוא ויקצץ את הסיוע הביטחוני פה בארץ. בסך הכל מעל בחרם. שני כללים אנחנו רואים. שעל חטאים קלים ביחס, הנביא מדבר בחריפות רבה, בחומרה רבה, ועל חטאים של בודדים מדברים בהכללה גדולה. למה? כי כל ישראל ערבים זה בזה. הוא עדין לגבי זמן החורבן. היו חוטאים. היו הרבה יותר ממה שצריך היה להיות. הרבה יותר ממה שאמור היה להיות. אבל כל העם חס ושלום. כל העם היו אנשים תמימים, עובדי השם, מעבירי תורה. כפי שרואים במפורש בפשוטו של מקרא בנביאים. בסדר? אתם איתנו? נעלם דום. שאלה הבאה, בבקשה.
הלו?
כן, בבקשה.
כן, אמרנו,
נשאר
כך על התוכנית.
שומעים אותי? שומעים, בהחלט.
כן, רציתי לשאול... אם כל הזמן אומרים אלפיים שנות גלות, כאילו יש לזה מקור לזה שזה... ככה, א', האם יש מקור לביטוי הזה שאומרים אלפיים, ובגלל שזה מתקרב לאלפיים, אז אומרים את זה, ובאתי, זה לא כאילו מעריך את הגלות שאומרים אלפיים, ואז כאילו אומרים אלפיים שנה, זה עוד לא אלפיים, אז אולי זה חסר שלום מעקב או משהו כזה, לא יודע.
קודם כל בוא ונרד מכל הסימנים הללו שהם קרובים להיות דרכי האמורי. כל הסימנים, תגיד ככה זה יעקב, תגיד ככה זה יקרב, בוא נעזוב את זה. אין לנו אלא מה שכתוב בחזל ובשולחן ערוך. א', ב', לגבי שאלתך, לא סתם אומרים אלפיים. כתוב, וברגע זה, מכיוון שאני מגיע לפה, אני לא יודע מה ישאלו אותי, ואני מגיע לפה בלי ספרים, בלי מחשבים, בלי שום דבר, אני לא יכול להגיד לך מקור מדויק. אבל יש את זה במדרש חזל. שההיסטוריה מחולקת לשלושה חלקים. 2,000 שנות תורה, 2,000 שנות תוהו, שמסתיימות באברהם אבינו, כשהיה בגיל 50, בגיל 48. כשהיה בגיל 48. סליחה, בגיל 52. הוא השלים את אמונתו, הוא נולד בשנת 1948, עוד 52 שנה, נגמרו 2,000 שנות תוהו. ואז התחילו 2,000 שנות תורה. 2,000 שנות תורה מסתיימות בחורבן בית שני, ואז מתחילות 2,000 שנות משיח. כלומר, 2,000 שנה שבמסגרתם עשוי לבוא משיח. 2,000 השנים הללו מחולקים לשני חלקים. חלק אחד נקרא אחישנה, חלק אחד נקרא בעיתה. אם המשיח יבוא בזמן שהקדוש הוא יחיש את בו, הוא יבוא כמו שכתוב בדניאל פרק ת', ארו עם ענני שמיה כבר אנש עתה. אם מתעכבת ביאת המשיח בגללנו, אז הוא יבוא בעיתה, ואז יש תהליך של עקבות משיח, הדדליין, הקו האחרון הוא 2,000. ולכן אומרים 2,000 שנות משיח.
הבנתי. אז כאילו עד 2,000 הוא ודאי אמור לבוא, זה הכוונה?
בעזרת השם.
הבנתי, של כוח גדול, תודה רבה, תראו טובות.
ברוכים תהיו. אנחנו עם השאלה הבאה.
כן, הרב, רציתי בבקשה לשאול לגבי החלום של יעקב אבינו. מורים שרואים את כל המלאכים עולים ויורדים, וזה כן. בעצם המלאכים של הגלויות, ומלאך סדום עולה ולא רואים אותו יורד. כן. אז איך בכל זאת אנחנו מבינים שאנחנו ניגאל?
זה לא הכוונה שלא ייגאל. כתוב שהזמן הגאולה סתום. כן? לא, לא גילו לו את זמן הגאולה. כן? ההפך, הקדוש הוא אמר לו, בוא ותעלה, ואם הוא היה עולה, אז כבר אז הוא היה מקצר את הגלות. אבל זה לא הכוונה שלא ירד. מה שהוא ראה שם, הוא ראה את מספר מדרגות, שמקביל למספר השנים. 70 מדרגות בבל, 150 מדרגות פרס, וכן הלאה. סליחה, יוון, 52 מדרגות פרס, וכן הלאה. את אדום הוא ראה עולה עולה ולא יורד. נבהל יעקב אבינו, אומרים חז"ל, בדיוק כמו שאת נבהלת, ואמר כלום, אין לו ירידה עולמית. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם תגביה כנשר, אם בין כוכבים תשים קיניך, משם הורידך נאום השם. אותו יורידו, האחרים ירדו. בעת כמוס עמדי, כמו שכתוב בנביא. אבל כתוב במדרש שבסוף תהיה לו ירידה.
כן.
באותו מדרש.
בסדר גמור, תודה רבה, יישר כוח הרב.
ברוכים תהיו. ושוב השאלה הבאה.
כן, הרב?
כן.
כן. רציתי לשאול, ראיתי בקינות שאנחנו אומרים, שגם בגמרא בראש השנה זה מובא, שעשר מסעות גלתה השכינה, שהיא יצאה מהקודש הקודשים, הקרובים, יצאה החוצה לעזרה, יצאה לאט לאט התרחקה, וכל פעם השם אמר לעם ישראל, תחזרו בתשובה, והוא ראה שאחורי מלך על השם, הוא אומר להם, תחזרו בתשובה, ועם ישראל לא התייחסו, וככה לאט לאט הוא התרחק. אז בעצם כל מה שבית המקדש נחרב, כל מה שהשכינה גלתה מאיתנו, זה אך ורק בגלל שאנחנו לא רצינו, שאנחנו לא התייחסנו להשם. אז למה בעצם אנחנו בוכים על החורבן? למה אנחנו לא בוכים על עצמנו?
אנחנו בוכים על עצמנו. הרי אנחנו אומרים את זה בתפילה כל חג. כל חג, במוסף. אומרים, אני חושב שהקינה הזאת שאתה ציטטת ממנה היא קינה של עדות המזרח. כי אני לא זוכר את זה. כן. אבל התפילה שאני מזכיר היא גם עדות המזרח וגם עדות אשכנז וכולם. מפני חטאינו, גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו. והן אנחנו יכולים לעלות ולראות. כלומר, גם גלינו, גם ההתרחקות הנוספת וגם זה שאין אנחנו, זה הכל מפני חטאינו. אז למה אנחנו בוכים? אנחנו בוכים על עצמנו. אנחנו מתאבלים על הטיפשות שלנו. ודאי.
אז על פי שבכל הקינות ובכל הדברים אנחנו רואים שבעצם אנחנו בוכים על בית המקדש שנחרב על
בוודאי, אבל אז
ירושלים.
אבל דרשו חסידים שתמוז, שבמרכזו 17 בתמוז, זה ראשי תיבות זמני תשובה ממשמשים ובאים, ואב זה ראשי תיבות אלול בא. ומיד כשמסתיים אב, מיד כשמסתיים תשעה באב, אנחנו עם הפנים הלאה לחודש אלול וליום הכיפורים. אתה יודע
כן.
שהיו אנשים כן. שהיו חולים והתחילו להתרפא. ובאו לרופא ושאלו אותו, האם אנחנו יכולים לצום בתשעה באב? הוא אמר להם, כן. בתנאי שתוך 40 יום, אתם לא תצומו עוד יום. ואז הם באו לשאול שאלה בהלכה. מכיוון שב-40 יום הקרובים, אנחנו לפי דעת הרופא, לא נוכל לצום עוד יום מדין פיקוח נפש, האם לאכול היום בתשעה באב, כדי שנוכל לצום בעוד 40 יום ביום הכיפורים, או להימנע מלצום עכשיו, כדי שנוכל לצום בעוד 40 יום ביום הכיפורים. כלומר, אנחנו רואים קשר. וגם שלושת השבועות שבין 17 בתמוז לתשעה באב, מקבילים לשלושת השבועות שמי ראש השנה עד הושענא רבה. אז כך שמיד אחריכם כבר מכינים לנו את התשובה לשאלה שלך.
כן, יפה, יפה. ואפשר עוד שאלה?
כן.
זה שאלה, אני יודע בוודאות שכל מה שהשם עושה, כל מה שקורה בעולם זה השם עושה, וזה הכל גזירה משמיים, והשם דן את כולם ראש השנה כל יום, אני יודע בוודאות. אבל יש אור החיים שנראה ממנו לא בדיוק ככה, לגבי פטירת שרה. הוא אומר, הנזכר שמתה על ידי בשורה רעה, יגיד שאם לא היה מאורע,
תגיד לי, לחיים. בתשע באב, כשאני צם, ואני מדבר כל הזמן, ואתמול בלילה, עד 11 בלילה, הייתה לי עצרת. אתה שואל אותי את השאלה, מצטט לי את האור החיים הכי קשה שיש. האור החיים הזה... אני אומר, מצאת הזמן לצטט את האור החיים הכי קשה שיש?
אז זה אומר שבכל זאת מה שאנחנו יודעים זה נשאר ככה וצריך לתרץ את האור החיים, זה לא...
בדיוק ככה. האור החיים הזה הוא באמת פלא. האור החיים אומר שכשמדובר מצד שני באדם בעל בחירה, כיוון שיש אדם בעל בחירה בצד שני, אז יכול לקרות לאדם גם מה שלא נגזר עליו. את הגדר הזה צריך להגדיר בדיוק, וודאי לא היום בתשעה באב.
כן, אבל זה, בקיצור, אז אם מישהו שואל אותי, קרה לי משהו, אני אומר לו, זה ודאות 100% משמיים. יש אור החיים, זה שאלה, אבל הידיעה, האמונה שלנו, זה ידיעה...
שוב, בהגבלה של מה שאמרתי לאחד השואלים הקודמים, שזה שהכל משמיים זה ברור, זה לא פותר את המזיק מאחריות.
כן, כן.
וזה גם לא פותר אותי מלעשות השתדלות להיזהר. כן, אני לא הולך לקפוץ מתחת למסעית, ואני אגיד לנהג מלמטה, אדוני, זה בסדר, הכל משמיים.
כן, כן, בסדר, בסדר. תודה רבה רב על התוכנית ועל כל התוכניות כל הזמן.
ברוכים תהיו. ברוכים תהיו. כן, בבקשה. שאלה הבאה.
שלום הרב, שומעים אותי?
שומעים, כן.
הלו?
כן, כן, שומעים.
תודה. רציתי לשאול... שתי שאלות ככה קרובות אחת לשנייה, קודם כל על מהות הצום ויוצא מכך על הציפייה לגאולה. בעצם עם הצום שאנחנו צמים היום הוא יותר על העבר, על בית המקדש ועל הציפייה שלנו, כי אנחנו יודעים שגם בזמן של... שהיו בתי המקדש הייתה שנאה, היה פשע, הנביאים נרדפו, אז האם אנחנו בעצם מצפים לבתי המקדש כמו שהיה אז?
אני לא הבנתי, יש פה משהו התערבב לי בשאלה שלך. אם השאלה, האם אנחנו צמים על אבלות, על מה שהיה בחורבן בית המקדש, והמסתעף מזה, או בגלל ציפייה לגאולה, התשובה היא בגלל ציפייה לגאולה לא צמים. צמים כי רוצים לענות את נפשותינו, כדי לעורר אצלנו את הצער, לקחת, לעשות טרנספורמציה מהצער שיש לנו כתוצאה מהצום, ולהעביר את זה לחורבן, לצער על החורבן.
עכשיו, כשאת שואלת...
על הצער הוא על החורבן, ועל מה שהביא את החורבן, ובזמן שבית המקדש היה קיים היה ודאי יותר טוב מאשר אחרי החורבן, וזה שגם בזמן שבית המקדש היה קיים לא היו אנשים שלמים, גם על זה אנחנו מצטערים, למה לא היה שכל?
ומה שאנחנו כן מצפים היום לגאולה, זה בעצם משהו שהוא שונה ממה שהיה, זאת אומרת, כל המצב היום שיש פירוד, ויש חילוקי דעות, ויש הרבה, וכל פעם שיש אנשים חולים...
אני לא מצליח להבין, למה זאת הבעיה? למה הבעיה שיש פירוד ויש חילוקי דעות? הבעיה הזאת היא כמר מדלי לעומת הבעיה ששמעתי שיש יהודי אחד שעוד מחלל שבת. שיש עוד יהודי אחד שאוכל טרף. זאת הבעיה, אלה הבעיות שלנו. למה תמיד מצביעים על פירוד? פירוד זה פועל יוצא של חורבן רוחני של 80% מהעם. זאת הבעיה. טוב, אנחנו נאלצים להפסיק פה, כי השעון... ממשיך הלאה לזרום, ואנחנו סוגרים כבר את התוכנית הזאת, ולא נפרדים לשלום, כי לא מאחלים שלום ביום שבו אמר הקדוש ברוך הוא שלום שלום ואין שלום כלשון הפסוק בירמיהו, אבל אנחנו בהחלט מודים לכל אלה שעשו במלאכה, לכל הצוות של רדיו קול חי, שיהיה בשורות טובות.
כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בקול חי.
חדש ימינו כקדם.
תשעה באב בקול חי. באחת בצהריים מגלות לגאולה. הרב מנחם ברוד בסיום מסכת והתוועדות עם רבנים, ראשי ישיבות ומשפיעים. בשתיים, ואז נחרב הבית. מיטב שדרני קול חי בהפקה מרגשת ועוצמתית על חורבן בית שני. בארבע, ותחיש לגאולה. מתחזקים ומחזקים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. בשש, נחמו נחמו עמי עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין. ובתשע בערב, חוזרים ללימוד התורה. הרב בנימין מילצקי בשיעור הדף היומי. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה.
כולם לעבר מצודת אנטוניה! קדימה!
עת צרה היא ליעקב!
ואז נחרב הבית. הפקת ענק בלעדית בהשתתפות מיטב שדרני קול חי.
אוי אנשים, קראו קריאה בפקדיכם!
מסע מרגש ומרתק במנהרת הזמן, המתאר את סיפורה של משפחה בירושלים הנצורה בימי חורבן בית שני.
אין אוכל, נגזר על כולנו למות ברעב.
ואז נחרב הבית.
אוי לעדיי שחורות בזבז.
הדרמה שתכנית להכניס אתכם אל תחושת הכאב וצער החורבן ואל הציפייה לבניין בית המקדש. 9 באב בשתיים בצהריים, רק כאן בקול חי.
על זה היד ובליבנו,
כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. 9 באב בקול חי.
חדש ימינו כקדם.
חדשות קול חי, השעה 1.
היום צום 9 באב, באולפן יואב צהורם. היהודי מתאבל היום על